יום רביעי, פרשת תזריע מצוירו. שלום וברכה ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם המכתב המלא שביום ראשון התפרסם, כידוע, הקלות מטעם הממשלה, וביניהם היתר לקיים ענייני תפילה עד 19 איש בשטח פתוח, תוך שמירת מרחק של 2 מטר בין המתפללים וחבישת מסכה. אבל בהלכות פיקוח נפש, לא הממשלה היא הקובעת עבורנו לגדולי ישראל, שמפיהם אנו חיים. במכתב מיוחד, מורן ראש הישיבה, הגאון רב גרשל הלוי שליט"א, שהתפרסם, הוא הדגיש את גודל הזהירות שנדרשת מהמתפללים, ואת החובה, להקפיד במלוא הדקדוק על כל ההוראות וכללי ההגנה, כגון שמירת המרחק בין המתפללים, לא לגעת בחבטים שנגעו בהם אחרים וכו'. הוא הדגיש שאם לא מתאפשרת שמירת הכללים במלואם, אז לא לקיים עניין, ואז יתפלל ביחידות מאשר חשש של פיקוח נפש. הוא כתב שלמרות יותר הממשלה מי שמעדיף לחוות החשש להתפלל בבית, עד שהתבררו הדברים, הוא עושה כראוי. הוא כותב במכתב בעניין התאסלות יצולה בציבור, גם כעת, כאשר הותר הידי הרשויות קיום עניינים במתכונת מצומצמת במקומות פתוחים, הדבר חמור ביותר, כל אחד ואחד להקפיד לשמוע את כללי ההתרחקות והזהירות הנדרשים כפי הוראות הרופאים, לא לקיים בשום פנים ואופן מגנים לתפילה. אם לא נשמרים מהם כללי הזהירות במלואם, זה צריך כל אחד לבחון ולבדוק היטב, טרם מצטרף להתפלל בכל מניין שהוא. האם לכם מתאפשר לשמור את כללי הזהירות עם שמירת המרחק בין אדם לאדם, ולהיזהר שלא יגע בחפצים שנגעו מהם אחרים מחדרים מכל גוף שעסקן לסופו של. ועובר על זה, הרי הוא מזיק את עצמו, ואת האחר עם מכון הליצן. הוא אומר, אם לא ניתן לעמוד בזה ולא הזהירות, אז להתפלל בייחוד בבד, לא ייתן איזה סוכות של כוח נפש. בוודאי הוא אומר שכל המחמיר ומתפלל עדיין בביתו עד שהתבררו הדברים עושה כראוי ואין בזה כל חשש. לעת עתה אנשים מבוגרים בעלי מחלות רקע כגון חולי לב, סכרת ועוד מחויבים, שמירה יתרה וימשיכו להתפלל רק בביתם. הוא כותב, כל הנעל ובשלל מה שכתוב ברמב״ם בהלכות רוצח ושמירת הנפש, בשולחן ערוך, בחודש המשפט סימן תק"ז וברמו ירדה סימן קט"ו. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. כל מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה. הסיפור זה להלן שמובד מתוך פריו מתוק. יש פה כדי ללמדנו על השכר המופלא של מצוות בנות חסדים, ובנוסף, אף שלעיתים אדם חשב שהוא זה שעושה חסד מזולת לאמתו של דבר, כל מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה. תמיד סיפר גם לצדיק המלך בידרמן שליט"א, ששמע משתן צעיר שבידידה ועובדה, תפשינן ג' פלג בעומר חד ביום ראשון, ערב שבת, אשתו מבקשת להיות בשבת הזאת במכון. רק עכשיו התחתנו, תוקעים לברכה וישועה לבנות את הבית בהצלחה, אולי כדאי שכבר נגיע לשבות במירון. שאלתי אותה בצליעה וכסבורה שכעת, ערב לג בעומר, נוכל למצוא מקום לשעות בו בשבת, רק כבר מלפני פסח הכל תפוס. בכל זאת, הפצירה בלחפש, טוב, אחר סדרת טלפונים ארוכה, כבר שאמת אין שום סיכוי למצוא, אז נסגר שיש לי זכרו משפחה יקר, שמתגרר במושב אור הגנוז, בסמוך למירון. מהלך רגלי של כ-40 דקות. חשבתי להתקיני, אולי הוא יסכים לקבל אותנו אורחים לשבת, נוכל לזכות להיות קרובים לציון הקדוש. רבתי לו טלפון, סיפרתי לו שאני ורעייתי, נודה להם מאוד, יסכימו לארח אותנו בשבת. לצערי הרב, הוא ענה לי בנימה של התנצלות, היינו מאוד שמחים שתגיעו לכאן בשבת, אלא שזמן קטן לי מימוש. מאחר וכידוע, יש לנו ברוך השם 8 ילדים, דירה של 2.5 חדרים, בקושי אנחנו מכירים מקום לילה בכל לילה. טוב, עודנו לו, ונפרדנו לשלום. טוב, לאשתי הבאתי בצורה שבעזרת השם בלי נדר, שנה הבאה אני אדאג מבעוד מועד למצוא מקום לשבת. אלא שפתאום הטלפון מצלצל, על הקו היה לא היה אחר מאשר אותו קרוב, אומר, תשמע, הילדים שמעו את השיחה מיד אחרי שניתקתי, הסתערו עליי בתכנונים והפצרות שנערח אתכם. אם הלילה נסתדר, אחד אמר שישן במטבח על המזרון, השני על הקבוצה וכו' וכו', העיקר שכולם יבואו. טוב, נמשיך הרטן לספר שהוא הגיע באמת ליישוב ערב שבת. סליחה, והבית קיבלו אותם בחפץ לב ובשמחה, ובליל שבת, אחרי הסעודה, החלטנו, אני ורעייתי, לצעוד ברגל הציר, לקרוא שם תהילים, לשפוך נפשנו בתפילה להשם. הקמנו שבשעה אחד, אחרי שהגענו לציון, שכן בשעה אחד ניפגש, השאר נחזור הביתה. בדיוק בשעה אחד, הגעתי לשער, לא מצאתי אותה שם, אחרי דקות ארוכות, הלכתי לחפר את אותה, בראשי חשבתי בשער אחר, לא מצאתי, חיפשתי יומן, טוב, רק אחרי שעה מצאנו זה את זה, וככה צעדנו מחזרה אל המושב, הגענו לאכסניה בשעה 2:30 בלילה. וכאן נראה דבר מזעזע ביותר, פתחנו את הדלת, קפאנו על מקומנו, הבית היה מלא באשם, שכל המשפחה הישנה בשלווה. רצתי מהר למקור האשם, נבחנתי בשמחה שמחסת אחד הילדים הקטנים שבוערת באש, התקפתי בחרדה, אשתי נתקפה בחרדה, אני לא משנה, התחילה לצוק, תפסנו את השמחה, ניהרנו אותה בחוזקה לרצפת שיש קוותה, כל בעל מקור ושלום. כיצד פרצה הדלקה? ברוך השם לא נגרם לילד שום נזק. איך הדלקה פרצה התברר? שהילד הקטן, בן 3, התעורר באמצע הלילה, כל היום הוא שמע על מדורות ל"ג בעומר, אז הוא החליט להקדים את המדורה. טיפס על השיש, לקח את אחד מהנרות שבת, והתחיל לנסות להדליק את השמיכה שלו באש. תוך כדי ניסיונות העברה הוא שקע בשינה, אבל השמיכה לא הלכה לישון, היא התחילה לעלות באש. רק לחשוב על כך, הוא אומר, שהייתי מוצא את שתי בזמן שקבענו להיפגש, היינו מגיעים כשעה מוקדם יותר, באותם רגעים שהוצאה אש, ובוודאי כבר היינו משנים. נשאר בני הבית, לנו מרגישים באסון שעומד להתרחש. בנוסף חשבנו על גודל הנס, שהיינו שווים כבית כמה רגעים מאוחר יותר, לא רוצה לחשוב מה אלו לקרות. פענו היטב למה עקבו אותנו מהשמיים, ושכל הקבל לטובה פשוט היא כמשמעוי. זה ניקח חשוב. עד מה שאפשר ללמוד מהסיפור, חשוב מאוד, שכל מה שאדם עושה לעצמו הוא עושה. בעל הבית, שהועיל בטובו לערך אותנו, הוא חשב שהוא עושה איתנו טובה וחסד, אבל התברר שטובה גדולה ביותר. בהסכמת האירוח הוא עשה לעצמו. עודות לאורחיו ניצלו חיי בנו, ויתכן שגם חיי משפחה כולה. אנחנו ממשיכים דקה מתוקה לדף יומי. מהו היתר להבריג את מחיה מחיה בשבת? הגמור שלנו שם לדף המזיין אומר, אתה מחזיר קנה מנורה בשבת חייב חטוף. המשנה ברורה מביא דברי המוגן אברום והתז, שמותר לחסות כלים, במכסה שמתברג אליהם ואפילו בחוזקה. בגדר של היתר כותב החזון איש, שכיוון שאי אפשר להשתמש בכלי אם המכסה יהיה סגור לעולם, אז נמצא שאופן השימוש בכלי זה על ידי הפתיחה והסגירה, ולכן סגירת המכסה לא נחשבת כדבר מלאכת הכלי אלא כשימוש בו. אבל הכלי שמרכיבים אותו כדי להשתמש בו, אפילו שמפרקים ומרכיבים אותו מחדש, בכל שימוש בשימוש יהיה אסור להרכיב אותו, שכן הרכבתו. הרכבתו היא כבר מלאכתו. ובפנימזמן כותב טעם אחר, שכמעט שהכיסוי לא על הכלי, עדיין, גם כשהכיסוי לא על הכלי, עדיין הכלי נחשב בעיני בני אדם ככלי שלם. ולכן חיבור המכסה לכלי לא נחשב לגמר מלאכה. הכלי נחשב כגמור, אבל לפני זה, הוא מוסיף שלכן, כלי שמרכיבים אותו מחדש, כל שימוש ושימוש, לא מותר להרכיב אותו, שכן גם לפני הרכבה הוא נחשב ככלי שלם. עוד כותב שם החזונים שיש בחיבור זרם חשמל ומכשיר חשמלי משום איסור ביניה. אפילו שהדרך להדליק ולחבות החשמל כל שימוש ושימוש, בכל מקום, כיוון שהשימוש במכשיר הוא רק שהחשמל זורם בו, זה מלך חיבור הזרם חשוב בגמר מלאכת המכשיר ולא כשימוש בו. שמגל מנדן לומר שכיוון שהדרך להדליק ולחבות הזרם כל שימוש ושימוש, אז לכם גם כשאין זרם זורם במכשיר, הרי הוא חשוב כשרי שלם, משום כך חיבור זרם חשמל לא גמר מלאכה. לא גמר מלאכת המכשיר. מוסיף שם שלמה לרב שלמה זמן שלפי דברי החזון איש, צריך ביור איך מותר להבריג ראש של מלחייה או לחבר מחת למזרק. הרי הם לא רואים משימוש אלא רק אחרי שיחברו אותם, אז הוא יצא, שכשהוא עושה את זה יותר כלי, אלא לקור חוכמה לכם את האמן. כיוון שכשגם כשהם מופרדים, נחילים בעיני אדם ככלי מוגמר, לכן מותר לחבר אותם. כלי שרגילים לפתוח ולסגור אותו לידי הברגה, לעתים ולחוקות, כמו סטנדרים בהברגה, שאין הדרך להגביע ולהניח אותו כל הזמן, אלא פעם לידים רחוקות. אז שלום זמן אומר שמותר, מותר לפתוח ולחזור ולהדק אותו לפי הצורך, כיוון כיוון שהוא נחשב ככלי שלם, בין כשהוא בטוח, בין כשהוא סגור, כך גם דעת הגר של יושב והרב עוזר, במלכתית הוא כותב לאסור לפתוח ולסגור כלי על ידי הברגיים, ויחסו ככה לעתים רחוקות, ולכן אם אלה יהיה אסור לפתוח ולסגור את העבודה של הסטנדר, כי לא דומה לקצוע הקיים, שהדרך לפתוח ולסגור הוא תדירות רבה, כך גם הובא באור הסיום, כך גם דעת רב ניסים, אבל פעם אחר הוא אומר, אומר שבכיסוי כלים, פתיחת ההברגה והסגירה, חשובים כשימוש בכלי, שהרי אין אפשרות להשתמש בכלי אם יישאר סגור ופתוח, אבל בסטנדר, אפשר להשתמש בגובה מסוים בלי לפתוח את ההברגה בכלל, ולכן אין הפתיחה של ההברגה והסגירה במקום אחר, חשובים כשימוש בכלי אלה כיצירת כלי חדש. ואנחנו ממשיכים בעקבות התקנות החדשות שמאפשרות להתפלל במניינים מצומצמים בשטחים פתוחים, אבל מחייבים חבישת מסכות אף פנים לאורך כל התפילה, נשאל רבי צבי זילברשטיין, האם מותר בתפילה 18 בכזאת צורה, והאם מותר לכהן לברך ברכת כהנים? אז התפרסם בבובה העמודים האחרון, לגבי ברכת כהנים הוא כתב, שלמרות שעל פי הלוך לברכת כהנים אין לעשות שום שינוי משאר הכהנים, אמנם כתב של חברו, שאם מנהג המקום שרשל הכהנים קליט על פניהם, אז אפילו יש בפנה בעבר קיים מגמין, אז יש לעד כפה, והוא מילא. כבר שנהגו לשאול איזה תלית על הפנים, אין לחוש. הוא כתב שנראה שם טעם אחר, לא לברך עם הסכה על הפנים, כאשר פנו חומר אין ברכים אלא, הוא מנסיעת כפיים בכל רם. כבר שכדרו הוא עובר להפוק בלחש. מי שהכל שלו צרוד, לכאורה פשוט שלא יכול לעשות תשובה בלי טוב שיצא קודם רוצה. כי זה אומר הרב זילברשטיין, אי אפשר לסתוק כפיים עם הסכה על פנים, כי חסר את המעלה שלי בכל רם. לכן יצא קודם רוצה, אבל אם יש הצורה שלו יכולים לשמוע גם, אז צריך לאכול דרך ברכת קודם. ולגבי תפילה עם השיחה, זה כותב שהחיצרון לא קיים, כי צריך לתפלל בלחש. וזה יבד לכולם, נאמר בלחש כל כך שאפילו לא ישמע לאוזנם יצא, כי מכל מקום מוציא את שפתיו. הוא מוצא שבעבר נשאל על ידי רופא מנתח אם הוא יכול להתפלל כשהנוסחה על הפנים. הוא ענה לו שאבן עזרא מפרש את הפסוק בפסוק פרשת קצית ויעזר משה את המזווה, שהוא הסיר את זה מעל הפנים, כי יש אינה לדבר עם השם פנים ופנים. לפי זה צריך לכאורה, אומר, להימנע מלבוש מסכה מכל סוג שהוא בזמן התפילה. על הלוך הוא כותב, שאם הוא לובש איזה שום פיקוח נפש, יש להתיר. כי אם לבישת מסכה הוא רק עניין, אבל בזמנים אלו אין מקום לעניינים. והכל נדחה מפני פיקוח. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע. סיפור הבית אחרי שהוא בן הכנסת, אל גריבה, שהיה בעיר ג'רבה בתוניס. מי לא שמע על אותו בית כנסת עתיק שנערץ המקודש בקרב כל ידי צפון אפריקה? רב אחד מילדי הקהילה פעלת מילים שאינם ראויות בבית הכנסת? כולו הגיע לאוזני כמה מתפללים? מעבר למעשה חמור גוף הייתה בו גם השפעה שלילית לאפשר ילדי בית הכנסת. כשקרה המקרה הזה, אז ידעו המתפללים שיש להם כתובת שתטפל בבעיה, שקיימת סמכות חזקה, שבכוחה לגרום שמעשה חמור כזה לא יקרה שוב. קראו לו הרב של בית הכנסת, הרב הגאון רבי מחלוף עידן, שהרב ודיין שם, הוא עד היה מזמן את האבא של הילד הסורר, פרש וחקר, נתן פנס, 1,000 פרנק לטובת בית הכנסת. כשהרב שמע את הסכום הגדול, הרב נסה לעמוד על המקח, לתראה הרב נאלץ להגיד לו שקודם לכן נמצא לומר. הוא הביא את הגמרא בסופה, ששוט הדיינוק, מה שהתילות מדבר בשוק, הוא שמע את זה באוזנם, או מאבא או מאמא. כך חז"ל מסבירים שם, למה היו צריכים להניש את מרים בת בילגה בעקבות ביזוע המקדש שעשתה בהם. אחד הפנים היפות של יהדות טוניס קשורה לכבוד שהם מוכשים למעמד של רב הקהילה. ככה אבא קיבל על עצמו את הדין, ומיד ניגש לגבי בשלשם את סכום הכנס הגדול. הגבי העניק לו קבלה רשומה על שם הילד, שהוטה מייר לרב להראות שהוא קיים את גזר דין משלו. במשך כמה שנים הוא שמר על הקבלה. כשהילד גדל הוא הביא לו אותה קבלה, והוא הסביר לו מה היה. הוא היה אומר לו שישמור על עצמו, לא רק מדיבורים לא טובים, וגם תקלה למקום שיש שם כלי דיבורים, פשוט ירח משם. הבן המשיך לגדול במשך כל השנים, שמר מכל משמר על הקבלה עיקרה, הצו הפרטית שלו, שעלתה לו פחות מאלף פרנק, לימים נעשה בני נהג מסעית, שעסק בעברת סחורות, מזור אחד למשנה במדינת טוניס. לימים נקלע עם המסעית לידיו של שוטר, שביקש אישור שהמכס עבר עבור הסחורות של המסעית שולם כדת וכדין. הבעלים של הסחורה אחרי לא שילם את המכס, אף אחד לא יצפה מנהג שישלם את זה למקומו. אבל אם חלילה היו מחריבים את הסחורה, הבעלים היה טובה את הנהג של המסעית, זה יורד לחייו. מצר לו לאותו נהג, התחיל לעשות את עצמו לחפש את הקבלה שמעולם כאמור לא הייתה קיימת. השוטר של המכס כמעט נצא מדעתו. יש לך אישור או אין לך אישור? כשהוא גילה את הקבלה, כשהוא קיבל מהגבה, הציג אותו לפני המוכס. הוא לא יסתכל ממי הקבלה, הוא רק יסתכל בסכום הגדול, אלף פרנק, ומיד עם שנתן להמשיך בדרכו, לא ידעו לקרוא כתוב את הכתב שהשתמשו ידי ג'רבה. אז במקום שהשוטר יודע בכך שקשה לקרוא את הקבלה, העדיפה הגאווה שלו להסתמך על הכתוב אלף פרנק ולשחרר את הנהג. נהג המשיך בדרכו, פיו מלא, שבח וכלל ברוע עולם. רק עכשיו הוא ידע מה זה אותו פתק קטן שעמד לי מינו בעצר אותו, כמו שהוא בא במדרש תנחומה. על הפסוק, לצור שלך מרד, שפתח המדבר הרמה, שאם אתה אומר שאתה מחסר, אין אתה אלא משתכר. אין אתה, סליחה, אלא מסתכר. הדברים של חזל מיוחסים לכל הדיבורים האסורים, שהאדם עלול, שאם... עלול לאדם לחשוב שבאמנות מדברים לו מפסיד, הרי הוא טער, אינתה אלא מסתכל. ואנחנו משיכים סגולות וישועות. היצע שמור מגרשה זוהר בחר נותן לזקוקים לישועה, חובה במותוק לחיקי. חובה בחזל שמאה ברכות תיקן דוד המלך בזמן המגפה, שבכל יום היו מתים מישראל 100 אנשים, ובאו דוד המלך תיקן להם 100 ברכות, ואז נעצרה המגפה. מספר רב שלמה זלמן, שם יעץ, בעת שרה להתחזק במאה ברכות כל יום. קרה פעם שגיע את המת חוכם שנחלש, ואל תכל עבור רחמים על עצמו. אז הוא אומר לו, אני אגיד לך מה הייתי עושה בעצמי במצב כזה. הייתי מחזק את עצמי אמירת מאה ברכות, שהמילה ברוך תהיה כמו שצריך, מילת אתה כמו שצריך, צריך גם אמירת השם כמו שצריך, ואם אני אצליח בזה, עבורי זה דבר הכי גדול. והוא אומר שכשרשנזן לא רבך אמר את זה, הדפים שלהיות דמות בבהרות כאילו עכשיו הוא הזכיר את השם, וידוע שהיו בהם להזין לברכות שלו, שם חווים לכוונה עצומה והפנים שלה היו להטות. והספר לקוט היהודה מזיב לשם החידושי הערים, רמז נפלא, בגודל חשיבות של אמירת מאה ברכות, בפסוק מעט הדנים למעט הכיכר, כיכר לאודן, שהחידושי הערים אמר, המאה הדנים הוצריכו למשכן, והמאה הברכות, זה צריך אדם לברך כל יום, וכמו שהדנים היו יסודות של המשכן, כך גם הברכות הם היסודות של קדושת ישראל, של קדושה של כל יהודי ויהודי. אז עדן, הוא אומר, זה מלשון אדנות, כדי הברכה מידי של הקדוש ברוך הוא האדון של הבריאה כולם, מעט הברכות הרי הם, הם ממלאים את מעט האדנים למשכן של כל יהוד. ואנחנו ממשיכים דף עמי בהלוך, רבותה. אנחנו עובדים בשעה טובה בצמן טוב, סתם אחרי סיף דלת. מי שמעתיק את עירתו מעירו לעיר אחרת, אני רוצה להשתקע בה, חלים עליו כל מנהגי העיר האחרת. בין מכולה ובין לחומרה. ולא מחויב עוד במנהגי העיר הראשונה שמנה הוא יצא. אבל אם הוא יתיק את הלירה שלו רק לזמן קצר, ובדעתו לחזור לעיר הראשונה, הרי הוא נידון כבן עירו הראשון, הראשונה, בין לכולה בין החומרה, ושאסור לו לשנות ופרס על מהמנהג העיר שעכשיו נמצא, גם לחומרה וכל שכן לכולה. שני שאלו להתפרסם, גם כאשר יעשה אותו בצינה, אפשר לעשות אותו בתוך העיר גם בצינה, אבל מותר לעשות אותו בשדות, שבפעתי העיר וכדומה. ומאידך, שינוי שלא מעורר חשב, כיוון שמחר בעיני המלאכה יום מסוים, והרואים מניחו שאין המלאכה לעשות, ולא יבין שמחמיר, זה מותר גם לפרס. עיר שיש בה קהילה ותיקה, מנהגים של החלים על כל התושבים שבאים לגור בה, בין לכולה בין החומרה, וגם עם מספר חברי הקהילה הוותיקה קטן בהרבה מספר התושבים החדשים. אבל זה שבעים חדשים שהקימו לעצמם קהילה נפרדת, כפי שמציב בערים הגדולות שיש בהם מספר קהילות נפרדות, רשאים לנהוג כמנהגי אבותיהם, והם לא מחויבים במנהגי הקהילה הוותיקה. תואר קהילה, גם בנוגע לקהילה הוותיקה, גם בנוגע לקהילה החדשה, קהילה לקבוצה שיש לה מנגנון ציבורי משלה, שזה כולל בית הכנסת, שמתפעלים בו בציבור כל יום, מדררו, מתגלתי ערב, סבבי. יש שכתבו שמסיבה זו שחלים על אדם או מנהגי העיר שבא לגור שם, אז חלים גם מנהגי הבעל אשתו בנקולה בן החומר, שהאישה קובעת מקומה אצל בעלה ושל יצאתה שם ועד רבה. אין כדי לחתור למקומה הראשון מרצונה, כיוון שהיא לא יכולה להכרח את בעלה לצאת לגן. יש בראשונים שכתב שאתם שמנהגי הבעל חלים על האישה משום שאיש פרק תגוף. וכשהאישה מקילה בדברים שנהגו להחמיר בהם בבית אביה, משום כך מנהג בעלה, לא זקוקה להתרת קדרים, והבעל רשאי להניח לשלול להחמיר כמנהגי בית אביה. עד כאן היום אין דפורים בלוח שנלמד היום בעזרת השם. נחזור בקצרה על מה שלמדנו אתמול. בערב פסח חצות היום ואילך. אסור לעשות כל מלאכה שאסור לעשות בכל המועד. שזהו זמן שחידת הפסח, ביום שבו מצלמים קורבן נחשב עבור המקריב כיום טוב. עשיית מלאכה בשכר אסורה גם למלאכות קלות, ועשיית מלאכה בשנה אסורה רק למלאכות משמעותיות יותר, כמו בפרט ברג חדש, אבל מותרת למלאכות קלות כגון דיוט שנעשה לצור, הנעשות לצורך החג, ויש מקומות שנהגו באיסור הזה של עשיית מלאכה כבדה גם לפני כן. ולדברים במקומות האלה אסור לשנות מנהגם, וכן אסור לזורם אחריהם, וזרם אחריהם לשנות מדי דבר. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אבל נזכה בקצרה מה שלמדנו באותו יום. שקים שהחתנו בהם חמץ, ניתן להשתמש בהם בבטח אחרי גביסה. וכתבו הפוסקים, שגם במפת שולחן מבעד, מגבת, חדומה, שנשמשו לחמץ, אפשר להשתמש בבטח אחרי הגביסה, אחרי גביסה כזאת, בגביסה וצריכה לעשות במים חמים, בחומר גביסה ובחביתה, שפורשו הקעת הקובץ, בבגד בזמן הכביסה. וכתבו בסי זמננו שבביסה רגילה במכונה בחום שגבם 40 מעלות מתקיימים שלושת התנאים האמורים, מים חמים, חומר כביסה וחביתת הבגד בעצם פעולת המכונה שמגלגלת את הבגד מצד לצד. ומפת שולחן לפלסטיק שמשמשת לחמץ חם, יש אומרים שלא ניתן להכשירה לכך. דף האם את הלוד דבלי. איזה דבר הוא מוקצה ביהודה אבל לא בגליל, והאם בבניין כלים בניין בכלים ובדאורייתא, מדוע אסור להניח כלי מים תחת הנר? כך ועל עוד עושים מעניינים, נראה גם מסכת שבת, דף מז'. ואיך תראו מתי התחזקות יומית? שיחות של הרב רבי מובא שסיפר שפעם בפורים הייתה קבוצת שיכורים שנכנסו לבית של הברית טהור וחזרו לרקוד. הוא היה שוקע בגמרא, הוא ראה שהם שיכורים לא התייחס אליהם, עד שאחד הבוחרים אמר לו, הרב, תהיה נורמלי, תדבר איתנו, שכן ירחם. הצעה הייתה שלאחר שמר אותו בחוי יצא לגעתו נחלק בתחילים של האירוח. יזהר מאוד בכבודם של תלמידי חכמים, ישמור מאוד שלא לדבר עליהם בדברים שלא נתפרש לגנאי. המקום יהיה בעזרנו. עד כאן דברים אלוהים רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, תוכניות וגשמיות וכל טוב.